בשיעור הקודם עסקנו במצוות התשובה, והבאתי את הבעייתיות שיש ברמב״ם, האם התשובה היא מצווה או לא מצווה. וצריך להבין מה זה בכלל כל כך חשוב, הפלפול הזה, האם תשובה היא מצווה או לא מצווה. מה בכלל כל הנושא הזה של מניין המצוות, איך מונים מצוות, הראשונים נורא התעסקו איתו, ותמיד צריך להבין מה החשיבות של השאלה האם מונים מצווה מסוימת או לא מונים מצווה מסוימת. בדרך כלל השאלה האם משהו נמנע כמצווה ואיפה הוא נמנע כמצווה, זה משפיע על ההגדרה של המושג ועל האופי שלו. אני חושב שאחרתי, סליחה. עכשיו גם פה השאלה האם נמנות משהו, נמנות את התשובה כמצווה או לא נמנות את התשובה כמצווה, זה יש לזה השפעה על המשמעות של התשובה. אני מעריך שאין לכם את הדפים שהבאנו בשבוע שעבר. יש לך? אז טוב, יפה מצדכם. בסדר. ראינו את הבעייתיות שיש ברמב"ם, וראינו את הפתרון של הרב סולובייצ'יק, ולעניות דעתי, הפעם הרב סולובייצ'יק לא הלך לו, לא צדק הפעם. הפעם הוא לא צדק. עכשיו, הבעייתיות שיש ברמב"ם היא שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות תשובה מצוות עשה אחת, והיא, יש כותרות ויש הלכות. אז בכותרת כתוב, והיא שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. אז משמע שיש מצווה לשוב מהחטא. בהלכות הרמב"ם כותב, כשיעשה תשובה וזה, כשיעשה תשובה חייב להתוודות. משמע כשיעשה תשובה, לא אם הוא לא שהוא חייב לעשות תשובה, אלא כשהוא יעשה תשובה הוא חייב להתוודות. אבל התשובה בעצמה היא לא מצווה. סתירה. הרב סולובייצ'יק על פי דרכו הוכיח שיש הבדל בין הקיום של המצווה לבין מהי זה המצווה. נכון, הקיום של המצווה זה התשובה, אבל מעשה המצווה זה הווידוי. הוכחתי מכמה מקומות ברמב״ם שזה לא נכון. א', ראינו שהרמב״ם בספר המצוות הביא את המקור למצוות התשובה. אתם זוכרים מה המקור למצוות התשובה? זה רמב״ן. קורבן?
אין איזה מקור.
כווידוי על הקורבן. הווידוי על הקורבן. אז אם המצווה היא הווידוי על הקורבן, אז ברור שהמצווה היא הווידוי ולא התשובה. ראינו, בעצם אם יש מקור למצווה תשובה, זה מהפרשה שלנו שכתוב ושבת עד השם אלוקיך. והרמב״ם במפורש במורה נבוכים כותב, סליחה, בהלכות כותב שהנביאים הבטיחו, ציוו על התשובה, והתורה הבטיחה על התשובה. זאת אומרת, הפסוק ושבת עד השם אלוקיך זה הבטחה ולא ציווי, כך שיטת הרמב״ם. ובעיקר ראינו נקודה שהרמב״ם חוזר עליה פעמיים במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים פעמיים כותב שהתשובה היא אמונה. התשובה היא תפיסה. התשובה היא דעה, היא לא, היא מושג, היא לא מצווה, אלא יש אחת מהאמונות שהעולם הדתי שלנו מושתת עליהם, זה האמון, זה התשובה. התשובה היא תפיסת עולם, התשובה היא לא מצווה, אלא התשובה היא פשוט תפיסת עולם. יש דבר כזה, תדע לך שיש דבר כזה. הרמב״ם כותב בחלק ג' פרק למדבר, הרמב״ם, אמרתי פעם שעברה, שבחלק ג' שם, באזור פרק למדי למדבר, הרמב״ם מתחיל לעבור על כל הסדר של היד החזקה, הוא עובר ספר ספר, הוא אומר מה הטעמים של המצוות שנמנו בספר המדע, מה הטעמים של המצוות שנמנו בספר אהבה וכן הלאה. אז הוא אומר מה הטעמים של המצוות שנמנו בספר המדע, הטעם של המצוות שנמנו בספר המדע זה האמונה בעצמה. האמונה זה המצוות, שזה לא צריך טעם לאמונה. ושם הוא כותב שזו גם הסיבה לריבוי המצוות שמחזקים את אמונת התשובה. כן? ומה המצוות שמחזקות את אמונת התשובה? אז הוא כותב שם וידוי, זה המצוות שמחזקות את אמונת התשובה. התשובה זה תפיסת עולם, ויש מצוות שהן באות לבסס את תפיסת העולם הזו בנפש האדם. מה המצוות? הקורבנות על החטא, הוידוי וכן הלאה. אבל ברור ברמב״ם שהתשובה היא לא מצווה, אלא כמו שהוא כותב במורה נבוכים, התשובה היא תפיסת עולם. וזה, לא יודע, אף אחד לא כותב על זה, אבל זה, בעיניי זה סוג של מהפכה. הרמב״ם, עכשיו אני רוצה קצת לחדד את זה. זו שיטת הרמב״ם. לעומתו, לא, זה לא בדפים שבאתי לשם היום, לעומתו, הרמב"ן כותב שהפסוק, הפסוק בפרשה שלנו, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, זה מצוות התשובה. והוא כותב למה זה נכתב בלשון הבינוני ולא בלשון ציווי, כן, למה זה כתוב בלשון ושבת, שזה לא לשון ציווי אלא לשון הווה, לשון עובדה. אז הרמב"ם כתב על זה כי זו הבטחה וזהו. הרמב"ן כותב כי הלשון הזאת משלבת בתוכה גם ציווי וגם הבטחה. זאת אומרת, בניגוד לכל המצוות שהתורה מצווה אותנו והתורה מצפה שגם נקיים אותה, כאן התורה גם מצווה אותנו, אבל גם היא אומרת, תדעו לכם שאני נותן בכם אמון ואתם תקיימו את המצוות, את המצווה הזו. זה מה שהרמב"ן אומר. עכשיו הרמב"ן לעומת זאת, כמו שאמרנו, הוא סובר שזה לא מצווה, והוא כותב, במורה נבוכים, שאם לא, אם ללא אמונת התשובה אין שום אפשרות לקיום דתי. למה? כי כל בן אדם יש לו חולשות, יש לו, יש למישהו את הפרק הזה במורה, יש למישהו את הדף הזה? איך קוראים לך? סליחה, דוד. אני אקרא, בקצרה את הפרק הזה, את הפסקה הזו ממורה נבוכים. הרמב"ם כותב, ומבואר הוא שהתשובה גם כן מזה הכלל, רוצה לומר מן הדעות אשר לא יסודר מציאות אנשי אפשרות לקיום דתי, אלא אם כן נאמין בתשובה, שאי אפשר לשום אדם שלא יחטא ואיפשע. ואם, למה? אם שישכל בדעת שיבחרהו, או בגלל בעיה בתפיסת העולם שלו, טעות בתפיסת העולם שלו, או מידה והיא בלתי נבחרת באמת, בעיה, במידות, או לתגבור את אהבה או כעס, הוא לא שולט בעצמו. ולו יאמין האדם שלא יוכל לתקן זה המעוות לעולם, היה מתמיד על טעותו. ואפשר שהיה מוסיף במיריו, אחר שלא נשארה לו תחבולה, אם אדם נכנס לאיזו תפיסת עולם דטרמיניסטית כזאת, שזה מי שאני וגמרנו, אז הוא רק ישקע לתוך החטא. אך אם אמונת התשובה יתוקן וישוב לטוב שבעניינים ויותר שלם ממה שהיה קודם החטא. וכן, התשובה היא לא רק מאפשרת לבן אדם לתקן, אלא גם יותר מזה, יתקן וישוב לטוב שבעניינים ויותר שלם ממה שהיה קודם החטא. התשובה היא לא רק פוטנציאל לתיקון, אלא פוטנציאל להתעלות. וזה, כל אחד מבין את זה, כשאדם לא נשבר, כשאדם אין איזשהו חוסר, אז הוא דורך במקום. כשאדם מרגיש שהוא מתחיל להישבר, כשאדם יש איזה חיסרון, אז יש בזה פוטנציאל של תיקון. אבל האמונה בתיקון היא התשובה, וזה אמונה, זה לא מצווה, זה אמונה. ולזה רבו המעשים, כלומר המצוות המקיימים, זה הדעת האמיתי המועיל מאוד. רוצה לומר הוידועים והקורבנות על השגגות, וכן על פשט הסדונות והתעניות, נכון? הוידועים, קורבנות ותעניות, הכל זה מצוות כדי לבסס בעניין הכולל לתשובה מכל חטא לסור ממנו. זאת היא התכלית, זאת היא תכלית זה הדעת, ואלו כולם תועלתם מבוארת. כן? אז אם אדם לא היה מאמין בתשובה, אז הוא היה דורך במקום. אבל התשובה בעצמה היא לא מצווה. בשבוע שעבר קצת הסברתי את זה, ואני רוצה שנשים לב לנקודת המחלוקת המאוד מעניינת שנחשפת פה. בעצם, מה זה תשובה? מה היא תשובה? מה המקור של החטא ומה המקור של התשובה? אז דיברנו על זה שלאדם יש הרבה מאוד, הרמב"ם אומר שיש חמישה חלקים בנפש. יש, נכון? יש לאדם חמישה חלקים בנפש. מה המקור של החטא? המקור של החטא הוא תמיד, כן, הרמב"ם מחלק שיש את את השכלי, את המתעורר, שזה הרצון. אתם זוכרים את זה? איפה, יש, איפה? מישהו יכול להביא? לא, מישהו יכול להביא? הרמב"ם כותב שיש את החלק השכלי המתעורר, שזה הרצון, ויש את, נכון, המתעורר, השכלי המתעורר מתחתיו מה יש? מה? המדמה, ומתחתיו יש את החלק המרגיש, כלומר חמשת החושים, ואחרי זה את החלק הזן, נכון? בסופו של דבר החטאים מרוכזים בעיקר או נובעים מהחלק המתעורר, מהרצונות של האדם. שם זה המקור של החטאים. שם מתחילות הבעיות. גם הרמב"ם במורה נבוכים שם, כשהוא דיבר פה, כשהרמב"ם דיבר על מה המקור של החטאים, אז הוא דיבר על פגם במידות, הוא דיבר את יגבורת כעס ותאווה, הוא דיבר על כל מיני עניינים כאלה. זה המקור של החטא. אז מה המקור של התשובה? למה האדם עושה תשובה? כי יש לאדם משהו שאמונת התשובה, כן? יש לאדם איזושהי נקודה שהיא יותר ראשונית אפילו מהחוכמה. יש לאדם, מה מבנה הנפש שלנו? אפשר לחלק אותו באופן בסיסי לארבע. יש לנו את עולם המעשה, יש לו דיבור, יש לנו את המחשבה, אבל מה מניע את המחשבה? אז אנחנו קוראים לזה אישיות, אבל זה בעצם המוטיבציה שלנו. המוטיבציה שלי זה לא המוטיבציה שלך. כל אדם יש לו את עולם הרצונות ועצם האישיות שלו. התשובה, המקור של התשובה זה בזה שאדם מנסה לבטא את הרצון שלו באופן יותר אותנטי. אדם מנסה להפסיק לזייף. הרמב״ם אומר תודה דו. מה? בסדר, אם לא אז לא, יאללה, לא נורא. הרמב״ם אומר, זה קיים, זה נושא, אבל הנושא הזה, אל תסגור את החלונות, אין עוד, אין מזגן. זה רק תיאוריה. הרמב״ם רואה בעולם שמעבר לעולם השכל, עולם שהוא אולי קיים, אבל הוא לא חלק מהעולם שיש לנו השפעה עליו. ופה אני רוצה לגעת בנקודה מאוד, מאוד משמעותית. הרמב״ם, כל מי שאי פעם פתח את הרמב״ם, הוא יודע שמה הרמב״ם הציב בראש אני יודע מה, פסגת שאיפותיו, השכל. תנו לי דוגמה איפה זה בא לידי ביטוי ברמב״ם. מה?
מטרת האדם בעולם.
שמה זה? אז אנחנו נגיע לפרק הזה, נראה שזה קצת יותר מורכב, אבל בעיקרון זה נכון, ככה הרמב״ם כותב בפרק האחרון של מורה נבוכים. עוד מקום? ארבעת השלמויות זה אותו פרק. זה אותו פרק, זה פרק נ"ד. נכון, נכון. המושג של השכל הפועל ברמב״ם. אחד הפרקים שזה בא לידי ביטוי בצורה הכי מובהקת, זה מה שמה? נכון, נכון, שם. ואולי אחד הפרקים המובהקים ביותר במורה נבוכים, הכי מוכרים, זה הפרק ששואל מה זה צלם אלוהים. נכון? ומה הרמב"ם אומר? מה זה בצלם אלוהים עשה את האדם? מה הרמב"ם מסביר שמה זה צלם אלוהים? פעם נלמד את זה בנפרד. שכל. צלם זה הדבר שבו הדבר, המהות של הדבר, המאפיין של הדבר. כאילו במה שולחן יהיה שולחן. מה זה שולחניות? אז מה זה אדמיות? אדמיות זה שכל. והאלוקיות זה גם שכל, זה לא אותו סוג של שכל, אבל מה, למה אתה צוחק, יהודה? מה? האדמיות והאלוקיות זה שכל, ולכן צלם אלוהים, הדבר שמגדיר את הדבר, זה מה שמגדיר את האדם בתור אדם, זה שכל. ולכן התורה עוקדת באדם, יש אדם. התורה מתחילה בכלי המעשה שלו, ונגמרת בשכל שלו. התורה לא עוסקת בכלל בדברים שהם מעבר לזה. יש לאדם כל מיני, התורה לא עוסקת בחלק הזן של האדם. התורה לא מצווה על מערכת העיכול של האדם, נכון? התורה, אין לנו מצווה בתורה שמערכת העיכול תפעל כמו שצריך. אז גם אין לנו מצווה בתורה אין לנו מצוות בתורה שעוסקות מעבר לשכל. זה האדם וזאת התורה. מפה עד פה זה מתחיל. התשובה היא לא נמצאת בשכל, כי השכל תמיד יכול להכריע אחרי שהוא הגיע לנקודה מסוימת. לפני שהוא הגיע לנקודה מסוימת, זה עוד לא, זה לא בר הכרעה. תודה דור. לעומת זאת, הרמב"ן, המבנה של האדם, מה שהופך את האדם להיות אדם, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אבל אני חושב שנקודת המחלוקת הבסיסית בין הרמב"ם לרמב"ן, והיא תבוא לידי ביטוי כמעט בכל דבר. היא מה זה אדם? האם אדם זה שכל שיש לו כל מיני מטרדים, שזה יכול להיות גוף, וזה יכול להיות לא יודע, אינטואיציות או משהו כזה, או שהאדם יש לו מכלול. ומה יש במכלול הזה? במכלול הזה יש שכל, אבל זה נקודת. מה עוד יש במכלול הזה? רגש זה חלק מהגוף בעצם. אז יש גוף ורגש, ומה עוד יש? מה? מה הדבר שהוא יותר עמוק מהשכל? אני אקרא לו, אני אקרא לו רצון או אינטואיציה. או אמונה. אפשר לקרוא לו, אפשר לקרוא לו בהרבה מאוד, הרבה מאוד, הרבה מאוד מילים. אבל האדם, אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה בטעות אי-רציונלי. זה לא אי-רציונלי, זה מטה-רציונלי. אני אסביר למה אני מתכוון. יש אי-רציונלי, יש דברים שהם לא רציונליים. יש דברים שהם לא רציונליים. להגיד שיבוא עכשיו שד, זה לא רציונלי. יש דברים שהם מטה-רציונליים. והרמב״ם באופן כללי לא כל כך התייחס אליהם בתור סדר, זה קיים, אבל אנחנו לא שמים את זה, זה לא נמצא במרכז התודעה שלנו, אנחנו לא עוסקים בזה, המעשה הדתי, התורה לא מתייחסת לזה. אבל בחיים שלנו, כמעט בכל נושא, אנחנו מקבלים את ההחלטות מהעולם המטה-רציונלי, לא מהעולם הלא-רציונלי, אלא מהעולם המטה-רציונלי. אני אתן דוגמה אחת, אבל היא דוגמה שנכונה כמעט לכל תחום בחיים שלנו. אתם יושבים קבוצה של, לא יודע, 30 חבר'ה. למה הגעתם לישיבת הר עציון? חוס כל אחד, שאלת למה הגעתם לישיבת הר עציון, מה התשובה? אז הוא ייתן איזה תשובה. אבל התשובה הזאת היא לא אמיתית. כל אחד יודע שהתשובה הזאת לא מספקת. ואם הוא ייתן 5 תשובות, זה סימן שעוד יותר התשובות האלה לא מספקות. אז למה בסוף הגעת לאן שהגעת? כי, לא יודע, נכון? כי ככה, לא יודע למה, נכון? עכשיו, אם אתה מקבל, או זו החלטה אולי פחות חשובה, אבל אם תתפסו בן אדם ותשאלו אותו למה התחתנת עם אשתך, אז הוא ייתן רשימה. הוא ייתן רשימה של תשובות, אבל זה לא באמת התשובות, נכון? זה לא התשובה האמיתית. יש תשובה אחרת. מה התשובה האחרת? מה? מה זאת אומרת? למה החלטת? איך זה קרה? שאתה אוהב אותה, מה? איך זה קרה? שדווקא פה ולא שם? לא יודע, כי משהו אצלי אמר לי שזה נכון וזה לא נכון. משהו אמר לי. זה נכון על כל החלטה המשמעותית שאנחנו מקבלים בחיים שלנו. אנחנו מקבלים אותה מהבטן, לא מהראש. אדם טיפש מקבל אותה רק מהבטן. אדם חכם מאפשר לראש שלו לחלחל לתוך האינטואיציה שלו. אבל בסופו של דבר אנחנו לא מקבלים החלטות מהראש, אנחנו מקבלים החלטות מהבטן. ההבדל, מה? לא יודע, הוא לא מתייחס לזה. הוא לא מתייחס לעובדה הזאת, זו עובדה. ואני לא, אני אדבר על זה הרבה בהמשך, כשאני אדבר יותר, כשנתחיל לדבר על דברים אחרים, על גוף, על התייחסות לגוף, לגופניות של האדם, לצדדים הגופניים של האדם. אבל פה יש, הרמב"ן נותן הרבה יותר משמעות למכלול. מה המשמעות של הגוף בתוך המכלול הזה? האם הוא חלק מהצלם או לא חלק מהצלם אלוהים? זה מבהיל, אבל לדעת הרמב"ן כן. גם הגוף, היד, הראש, ההצעה, זה גם חלק מהמושג צלם אלוהים. המושג הזה הוא מושג כללי. יש מכלול, וכל המכלול הזה הוא האדם. התורה מתייחסת לאדם. מה זה אדם? אז הרמב"ם אומר, זה צלם אלוהים. זה. פה ממוקד הצלם אלוהים. מה שמלמעלה, התורה לא מתייחסת אליו. זה לא נושא שאנחנו עוסקים בו בכלל. זה לא חלק מהמעשה הדתי. והרמב"ן אומר לו, ודאי שהתורה היא תופסת את כל המכלול של האישיות, ודווקא הדברים שהרמב"ם פחות התייחס אליהם, שם נמצא החידוש הגדול של הרמב"ן. בהתייחסות לגוף, בהתייחסות לאינטואיציה, בהתייחסות להרבה מאוד דברים אחרים. היום, אנחנו נראה את זה הרבה פעמים, אבל אני חושב שהעולם אני לא אוהב את המילה הפוסט-מודרני, אבל העולם שכבר עבר איזשהו תהליך של התבגרות, מקבל יותר את תפיסת העולם הזו, שאתה מתייחס אל האדם כמכלול, ובמכלול הזה אתה פונה גם לחלקים פחות מודעים. ואתה פונה אליהם ואתה אומר, גם בחלקים האלה יש מקום לעבודה, יש מקום לקדם את העולם האמוני של האדם, את האינטואיציה. גם את העולם הזה אתה יכול לעבוד עליו, אתה יכול לשפר אותו, אתה יכול לקדם אותו. זה עבודה הרבה יותר מורכבת. זה לא לחשוב, בוא עכשיו נחשוב ביחד. זה לא לחשוב. זה לא יודע איך עובדים על זה. עובדים על זה בכלים אחרים לגמרי. איך מקדמים את הרצון של האדם? איך מקדמים אותו? אבל לדעת הרמב״ם זו עובדה, תתייחס אליה. לדעת הרמב״ם יש מצווה לקדם את הרצון. כן. זו שאלה שאני לא, אין לי עליה תשובה. הרמב״ם, זה ברור לי לגמרי שהרמב״ם לא מנע את התשובה, ברור לי לגמרי שהרב סולובייצ'יק לא צדק. הרמב״ם לא מנע את התשובה כמצווה. יש לשון אחת בהלכות תשובה שהוא כותב ציבור נביאים על התשובה. אבל הלשון שלו היא מאוד מדויקת. הנביאים ציוו על התשובה. והתורה הבטיחה. התורה הבטיחה. הנביאים ציוו. התורה הבטיחה. אתה יכול להתייחס לזה ואתה יכול לא להתייחס לזה. אבל אתה לא יכול לעבוד על זה. יש נתון, יש דבר הברוך. בסדר? אתה יכול להתייחס אליו, אתה יכול לא להתייחס אליו. אבל הוא נתון. אם אתה תהיה ברוך או לא תהיה ברוך, לא.
אם אני אעשה תשובה או לא, זה לא...
לא, זה כן תלוי בך. אבל מה שתלוי בך זה האם להתייחס לאופציה של התשובה. יש פה אמונה, אתה יכול להאמין בה, אתה יכול לא להאמין בה. אבל אתה לא יכול לשנות אותה.
אם אני מאמין זה אוטומטי...
כן, אז אתה יכול להתייחס לזה. אני אצייר את זה בצורה גרפית. יש רצון. בסדר? יש רצון, יש רצון עליון, ויש התעוררות. התעוררות זה הלשון של הרמב״ם, זה הרצון, מה שאני בסוף רוצה. אני רוצה עכשיו במבה, בסדר? פה אני רוצה במבה, פה אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. נכון? יש פער מסוים. כן? עכשיו, בפער הזה אנחנו חיים. התשובה אומרת, תתייחס לרצון הזה ואל תתייחס לרצון הזה. זה הרמב״ם. הרמב״ן אומר, תקדם את הרצון הזה, תשנה אותו, תעבוד עליו. גם הרצון הזה הוא בידיים שלך, שהוא יהיה לא פה אלא פה. הבנתם מה אני אומר? הבנתם את הנקודה הזאת? אני...
בשניהם יש עבודה.
יש עבודה. השאלה אם העבודה היא להתייחס לנתון או לקדם נתון.
בפועל זה אותם מעשים.
יכול להיות שבפועל זה יהיה אותם מעשים, אבל השאלה היא האם התורה, ההלכה, מתייחסת למציאות הזאת. אני יודע שזה קצת, אני רוצה לסכם את זה, זה קצת אולי נקודות עדינות, ואני אסכם את זה, אבל כדי לסכם את זה, אני אדבר על איזשהו פסקה בהקדמה לעולת ראייה. הרב קוק בהקדמה לעולת ראייה, לא הבאתי את זה בדפי מקורות, הרב קוק בהקדמה לעולת ראייה שואל שאלה ידועה. רש"י בספר בפרשת בראשית שואל את השאלה הזאת. שאלה ידועה מאוד. השאלה הידועה היא, מה המשמעות של תפילה? נכון? מה המשמעות של תפילה? יהודי חולה, ואנחנו מתפללים שהוא יהיה בריא. מה המשמעות של זה? הרי מי עשה אותו חולה? מה? הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה בריא? מה המשמעות? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה רוצה שהוא יהיה בריא? הקדוש ברוך הוא גזר שהוא יהיה חולה, אז מה אתה מתפלל על זה? מה המשמעות של התפילה? יש רש"י בפרשת בראשית שאומר דברים מעניינים, אז נעזוב את זה כרגע. הרב קוק, תסתכלו רש"י על הפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה. על הפסוק הזה יוצא מרש"י דבר מעניין מאוד. אבל הרב קוק יש לו תשובה אחרת, הוא אומר, בוא ניקח דוגמה פשוטה שהרב עמיטל פעם דיבר עליה, אבל בהקשר אחר. בחור בשיעור א' צריך לעבור טסט, בסדר? פעם בא הרב עמיטל בחור ואמר לו, אני לא מצליח להתרכז בתפילה כי יש לי טסט. אז הרב עמיטל אמר לו, אז תתפלל על הטסט. נכון? עכשיו, זה לא נעים להתפלל על הטסט, נכון? למה זה לא נעים להתפלל על הטסט? כאילו, מה, אני אבוא לקדוש ברוך הוא עם טסט? מה אני אגיד לו? זה לא נעים, נכון? אז מה הפתרון? מה הפתרון?
להתפלל להצלחה
בבוקר לי, לא? אני עכשיו רוצה טסט. אני עכשיו רוצה לעבור טסט. מה? ומה, איך הטסט קשור? אני רוצה טסט. זה מה שאני רוצה עכשיו. אני רוצה להצליח בטסט. מה? אז אני צריך להגיד, זאת אומרת, בהתחלה רציתי לעבור טסט. זה מה שרציתי. וזה מתמצא הרצון שלי. מה? מי? אני עכשיו רוצה לעבור טסט. זה מה שאני רוצה. עכשיו, אם אני, אם אני, אני יכול לעשות, אבל זה לא נעים לבוא לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? זה לא, לא רוצה לי. אז עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או לדחוק את עצמי, לשים את עצמי בפינה, והתוצאה תהיה, מה תהיה התוצאה אם אני, אני אגיד, טוב, אז אני לא אחשוב על הטסט בתפילה. מה תהיה? תוצאה? אחיל אדום. כל הזמן הטסט יקפוץ, נכון? ברור שהוא יקפוץ כל הזמן. אז החסידים קוראים לזה, צריך להעלות את המחשבות הנפולות. כשלאדם יש מחשבה נפולה בתפילה, זה אומר שזה בעצם מה שהוא רוצה. זה מה שאני רוצה, מה אתה יכול לעשות? זה מה שאני רוצה. עכשיו, אם אני אדחוף את זה הצידה, זה יקפוץ. הפתרון היחיד, להעלות את הרצון. זאת אומרת, להגיד, זה נכון שמה שאני רוצה עכשיו זה טסט. אבל בעצם, מה שאני רוצה, למה אני רוצה טסט? אני יכול להעלות את הרצון שלי. לקחת את אותו רצון ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר משמעותי. להפוך אותו למשהו משמעותי יותר. ואז אדם יש לו טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. כל עוד הרצון שלי היה א', אז באמת, מה המשמעות של זה שכן אמרתי טסט או לא אמרתי טסט? אבל אם ביררתי את הרצון ואמרתי את מה שרציתי אתמול בגלל מציאות נמוכה, היום אני רוצה בגלל שאני מסתכל על הדברים כבר אחרת, אז זה כבר, לא אותו מקום, זה כבר מקום אחר. אדם יש לו, מישהו חולה במשפחה. גם קודם הוא רצה שהאדם הזה יהיה בריא, אבל קודם הוא בא מתוך רצון מסוים, שבתוך הרצון הזה נגזרה גזרה. אבל אם הרצון שלי, שבגללו אני רוצה את הבריאות, הוא כבר גבוה יותר, על הרצון הזה לא גזרה גזרה. זה מובן? נכון? זאת אומרת, אדם יש לו יכולת לעבוד על הרצון שלו, להעלות את הרצון שלו. והרצון זה עצם הבן אדם. הרמב"ן אומר, זאת המטרה של התשובה. המטרה של התשובה היא שתקדם את עולם הרצון שלך. עולם התשובה הוא בא מהרצון. הרצון שלנו הוא נתון שאנחנו יכולים לקדם אותו. וכיוון שאנחנו יכולים לקדם אותו, זאת מצוות התשובה. אחרי שאנחנו נקדם אותו, התשובה תהיה, התשובה מובטחת לנו. אבל העבודה של התשובה זה לקדם ולעבוד על עולם הרצון. באותו אופן, אני חושב שעל הרבה מאוד תחומים שהרמב״ם בעצם לא נגע בהם. הרמב״ם לא נתן משמעות לגוף. לא נתן לו שום משמעות. אומנם הוא כותב בהרבה מקומות שהקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף, אבל פשוט אין לו עניין איתו. זה לא נושא בכלל. זה לא ההתייחסות של הרמב״ם למיניות היא מסוימת. לכל נושא הגוף היא התייחסות מסוימת, התייחסות מתעלמת כמעט. הרמב״ן זה חלק מהבן אדם. ואם זה חלק מהבן אדם, זה חלק מהדברים שצריך לקדם אותם. גם את הגוף של האדם צריך לקדם. גם את האינטואיציה של האדם צריך לקדם. גם את כל הדברים האלה זה דברים, זה זלקים מהמבנה של האדם, והתורה מתייחסת לכל המבנה של האדם, ואת כל המבנה היא רוצה לקדם. אז שוב, אני חושב שיש פה דרך הנושא הזה של התשובה, אני חושב שאנחנו נוגעים באיזשהו נקודת יסוד שהיא חוזרת על עצמה הרבה מאוד. האם האדם, מה זה צלם אלוהים? האם צלם אלוהים זה השכל? או צלם אלוהים זה מכלול? אם צלם אלוהים זה שכל, התשובה היא מחוץ לשכל. אם צלם אלוהים זה מכלול, התשובה היא בתוך המכלול, ולאדם יש יכולת לקדם את כל המכלול, והתורה פונה לכל נקודה במכלול האישיות של האדם. אני רוצה קצת להתחיל גם את עניין מצוות הווידוי, ששוב, ביסודה זו שאלה הלכתית. רוב השיעורים השנה לא יגעו בהלכה. יהיו לנו שיעורים שיגעו בהלכה, יהיו שיעורים שיגעו בנושאים הלכתיים, כמו כשנדבר על עבודה זרה, על כישוף, על דברים כאלה, אז כן ייגע בעניינים הלכתיים. הרוב יהיה רמב"ן על התורה ורמב"ם במורה נבוכים. אבל מה אתה... המילה כישוף הדליקה אותך? כן. אבל גם פה זה נושא הלכתי שגם כן משקף איזשהו תפיסת עולם. ולכן אני חושב שכדאי לגעת בו לפני יום כיפור. הגמרא אומרת ביומה, מתי השיעור הבא? רגע, מה, אין שיעור באמצע?
יש חצי שעה
ריקה. לא, יש חצי שעה ריקה. תנו רבנן.
לא,
לא, אני קצת הכרתי, אבל שיעור לא צריך יותר משלושת רבע שעה. תנו רבנן. מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. מה זה עם חשיכה? בואו היום נרשום את השאלות על הגמרא, ואחרי זה נראה איך כל אחד מהם פתר אותם, ונראה באמת את נקודת ההבדל. קודם כל, עם חשיכה זה שקיעה, נכון? שקיעה, או יותר נכון, בין השמשות, נכון? בין השמשות. מה?
בין השמשות זה ספק.
בסדר, אז זה בתהליך ההחשכה. מה זאת אומרת בין השמשות זה ספק? החשיכה, הלילה, זה בין השמשות, מבחינתנו, ובאמת הלילה קורה פה. אז עם חשיכה זה בזמן הזה. מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. אבל אמרו חכמים, יתוודה קודם שיוכל וישתה, שמא תתערף דעתו בסעודה. מה אתם מכירים מהמציאות שלנו? אנחנו עושים את זה? מה אנחנו עושים?
במנחה.
במנחה. ומה עם חשיכה?
גם.
או, נכון. אז באמת להלכה, כולם מכירים שאנחנו אומרים וידוי בערב יום כיפור במנחה, ואנחנו אומרים מה? שמה יחנק, ועם חשיכה מה אנחנו אומרים? בתהליך השקיעה מה אנחנו אומרים? בתהליך ההחשכה מה אנחנו אומרים? אז האשכנזים אומרים תפילה זקה, והספרדים אומרים לחיילי תשוקתי, נכון? אז לחיילי תשוקתי זה וידוי, ואשמתי ובגדתי וגזלתי, תקרא את לחיילי תשוקתי, יש שם ממש וידוי, נכון? יש שם וידוי. וגם לחיילי תשוקתי ודאי שיש וידוי, וגם בתפילה זקה יש אלמנטים ברורים של וידוי. כן? אין מה להשוות בין לחיילי תשוקתי לתפילה זקה, זה להתחיל את יום כיפור במקום אחר לגמרי. חיילי חתית זה אותה מטרה, אבל זה עולם אחר לגמרי. זה אם אתה מתחיל מלמעלה או אתה מתחיל מהביבים, זה פשוט משהו אחר לגמרי. אבל אמרו חכמים, נו, זה כתוב שם או שהמצאתי את זה? מה? לחיילי תשוקתי, משם אתה מתחיל. עכשיו אתה גם אומר, וגם יש לי כמה בעיות.
יש בעצם את כל
יש את כל הוידוי שם בלחיילי תשוקתי, נכון? אבל אמרו חכמים, מה? אבל אמרו חכמים, יתוודה קודם שיוכל וישתה, שמא תתערב דעתו בסעודה. אבל מי שיתוודה קודם שאכל ושתה, מתוודה לאחר שיוכל וישתה, שמא יראה דבר כלכלה בסעודה. ואף על פי שיתוודה ערבית, ואבל מי שהתוודה קודם שאכל ושתה, מתוודה לאחר שיוכל וישתה. מה זה לאחר שיוכל וישתה? אפשר להתלבט אם זה עם חשיכה או בוא נקרא את זה. ואבל מי שאכל ושתה, מתוודה לאחר שיוכל וישתה. אז מה זה לאחר שיוכל וישתה? או שהכוונה היא לשקיעה, או שהכוונה היא לערבית. עכשיו נמשיך. ואף על פי שהתוודה ערבית, אז או שזה ערבית, אז לפי המשפט, אף על פי שהתוודה ערבית, נראה שזה ערבית. טוב, אז מה עם השקיעה? ירדנו מזה.
זה מה שאמרנו בהתחלה.
לא, אבל יכול להיות שירדנו מהאם חשיכה. הקדמנו את האם חשיכה ללפני הסעודה, נכון? ואז ירדנו מהאם חשיכה ונשארנו עם המתוודה לאחר שאוכל וישתה. מתי לאחר שאוכל וישתה?
למה לא גם שקיעה וגם ערבית?
מה?
לא,
זה אחרי הסעודה.
לא, גם וגם.
אבל זה לא כתוב, זה קצת חסר. אני קורא שוב, אבל מי שהתוודה קודם שאכל ושתה במנחה, מתוודה לאחר שאוכל וישתה, שמא יראה דבר כלכלה בסעודה. מה זה לאחר שאוכל וישתה?
חוזר נראה לי לזה הראשון.
כלומר לשקיעה, לאם חשיכה. לאם חשיכה. ומה עם ערבית? ערבית זה אחרי החשיכה. אז אוקיי, אז יכול להיות. ואז בעצם את האם חשיכה החלפנו בערבית. אבל אם זה אם חשיכה, אז מתוודא עם חשקה ומים ערבית, כתוב פה, ואף על פי שהתוודא ערבית, אז או להגיד שהאם חשקה העברנו את זה לערבית, או שעכשיו דילגנו על הערבית. ואף על פי שהתוודא ערבית, התוודא שחרית. יש מה שמטריד אתכם פה בגמרה הזאת? מה אתה אומר גדולים? בדיוק, הפסיקו את הטעמים. שימו לב, הגמרה נתנה טעם לכל וידוי. הגמרה אומרת, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. אבל אמרו חכמים, יתוודא קודם שיוכל וישתה, שמה תתערף דעתו בסעודה. יש משהו שמפריע לכם? מה זה שמה תתערף דעתו בסעודה? ימות. מה הסיכוי? כמה אנשים מתו בסעודה מפסקת? מה? שלא יהיה לו זמן, שמה תתערב דעתו בסעודה, הוא יגיע בלחץ לתפילה. אוקיי, יכול להיות. זה הכוונה שמה תתערב. קצת חסר פה בשמה תתערב דעתו בסעודה. זה קצת... מה? מה הסחת דעת? הסחת דעת ממה?
הסעודה תגרום להסחת דעת.
אבל הוידוי הוא אחרי הסעודה. הוידוי בזמן...
הוא יימשך עם הסעודה.
נו.
ואז הוא לא יספיק.
ואז הוא לא יספיק. בסדר? מה? עכשיו, אז הגמרא מסבירה, למה במנחה שמא תתערב דעתו בסעודה? למה אחרי מנחה עוד פעם? שמא הרע דבר כלכלה בסעודה. כן, אדם בסעודה התעצבן על אשתו שאמר רק לא היה טעים. אז שמא הרע דבר כלכלה בסעודה, אז הוא, זה הגיוני, אני מבין, שמא הרע דבר כלכלה בסעודה, הוא אכל יותר מדי, לא יודע מה. נכון? אז הוא צריך לעשות נגיד וידוי, מה? לא שומע. קשרות. יכול להיות. שלא היה גלק, לא יודע. ואף על פי שהתוודע, עכשיו, אז, אבל בכל מקרה יש פה איזה טעם, שם הרע דבר כלכלה בסעודה, ואף על פי שהתוודע ערבית, התוודע שחרית, למה? מה? אולי עוד פעם הוא חטא. ואף על פי שהתוודע שחרית, התוודע מוסף, כי אולי הוא שוב חטא, ומוסף זה מנחה, שוב חטא. אז מה, אין לדבר סוף. מה? אז שהתוודע בסוף וזהו, בדיוק. מה זאת אומרת?
הרי זה פרק שמיני ביום, כל הפרקים פעמים מדברים על העבודת כהן גדול.
נו.
זה בסיס כמו הוידויים של כהן גדול, ככה הוידויים.
אבל הוידויים של כהן גדול, כל אחד יש לו מטרה. אחד זה, קודם כל יש רק שלוש. אין חמישה וידויים. יש שלושה וידויים לכהן הגדול. והוידויים של הכהן הגדול, יש להם מטרה לכל אחד. הוא לא מתוודא פעמיים את אותו דבר. אחד זה על עצמו ועל ביתו. אחד זה על שבט הכהני. והשלישי זה על כלל ישראל. כל אחד יש לו מטרה בפני עצמה, פה, מה, לאן זה מתקדם? נכון? אבל, מה נפשך? אם הגמרא לא הייתה נותנת טעמים לפני כן, אז לא יודע, מתוודים, תמיד טוב להתוודות. אבל לפני כן הגמרא נתנה טעמים, ועכשיו הגמרא הפסיקה לתת טעמים. אז או שאותו טעם שאמרנו קודם הוא נכון גם עכשיו, מה שנשמע קצת קווץ', או שיש איזה סיבה, למה קודם הגמרא לא נתנה טעם ועכשיו היא נתנה טעם. כן,
דור. קודם, נתחיל, אבל פעם ראשונה שאומרים שצריך מצוות וידוי, לא נותנים סיבה. תראו, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים, חשיכה.
נכון.
כלומר, זה נתון שצריך...
שצריך להתוודות, נכון. אוקיי, אבל וידוי החוזר, זה שצריך וידוי ביום כיפור, בסדר, מה, לא נתוודא ביום כיפור, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתואר, מה? לפני מנחה ואחרי מנחה צריך טעם, אבל תמשיך. אבל ביום כיפור עצמו לא צריך. למה לא צריך? יפה. אז להסביר, ואז לפי זה שאמרנו, ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל ושתה, מתוודה לאחר שיוכל ושתה. מה זה לאחר שיוכל ושתה? מה?
לפני
ערבית. לוידוי שלפני ערבית צריך טעם. לוידוי, אומר יצחק, לוידויים של יום כיפור, לא צריך בשבילם טעם. למה לא צריך בשבילם טעם? זה היום. מה, זה ברור שזה היום.
למה לא מספיק פעם אחת?
למה לא מספיק פעם אחת? שאלה טובה. אבל זה כמו להגיד, למה לא מספיק לשבת בסוכה פעם אחת? כמה שאתה יושב יותר בסוכה, זה יותר סוכות. אז כמה שאתה עושה... טוב, נכון, מחינם.
אחד הכל שאלה, זה נגידי, למה אתה מתפלל עוד פעם? למה אני מתפלל את זה? לא, זה חלק, זה המון שאלה.
נכון, אז אני מקבל את התשובה של את השאלה של ברוך. מה אתה אומר?
יעקב,
כן, אז מה אתה אומר יעקב?
כמו
שמתפלל בעצם, מה אתה אומר? הוידוי צמוד לתפילה, נכון? עכשיו תשימו לב, מתי הוידוי צמוד לתפילה בגמרא? תשימו לב טוב בגמרא, מתי הוידוי צמוד לתפילה? ביום כיפור, נכון? כי מה כתוב בגמרא? מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. עם חשיכה מתפללים?
לא.
ואף על פי, ומה הלשון של הגמרא?
אבל
אמרו חכמים, יתוודה קודם שיאכל וישתה. מתי קודם שיאכל וישתה? מי אמר לך את זה? זה מה שאתה מכיר מהבית כנסת. מה כתוב בגמרא? מה? כן, לפני שאתה נוטה לידיים, שב, תתוודה. נכון? זה היה פשט בגמרא. נכון? זה היה פשט בגמרא. זאת אומרת, אנחנו רואים, מהניתוח של הגמרא, אנחנו רואים כמה דברים מעניינים. א', אנחנו רואים שיש הבדל, הגמרא בעצם מתייחסת לשני סוגי וידוי. הגמרא מתייחסת לוידויים של ערב יום כיפור ולוידויים של יום כיפור. לוידויים של ערב יום כיפור, הגמרא צריכה לתת טעמים לוידויים חוזרים. זה לא מובן מאליו שיש וידויים חוזרים. ובית, הוידויים של ערב יום כיפור הם וידויים, הם לא קשורים לתפילה. אין להם שום קשר לתפילה לוידויים של ערב יום כיפור. הם וידויים. לא כתוב מתוודא במנחה, מתוודא בתפילת מנחה. לעומת זאת, הוידויים של יום כיפור עצמו, א', אין להם טעם. אף על פי שהתוודה ערבית, מתוודה שחרית, נכון? אין להם טעם. וב', הם אחוזים בתפילה. כי אחרת, השאלה של ברוך הייתה שאלה נכונה, אז למה לא עשר? נכון? השאלה של ברוך הייתה שאלה נכונה. תשובה למה שברוך עונה, זה שבערב יום כיפור אנחנו מתוודים בגלל סיבה. ולכן מספיק שתיים. ביום כיפור זה איכשהו קשור לתפילה, וכיוון שזה קשור לתפילה, זה חמש. נכון? זה כנראה התשובה בגמרא. אבל זה נשאר, אז הפקנו הרבה הרבה אינפורמציה מתוך הפשט של הסוגיה, אבל היא נשארה קצת בלי הסבר, האינפורמציה הזאת. נכון? הלאה. מה יאמר? מה אומרים? אמר רב, אתה יודע רזי עולם. מה אתם מצפים? מה זה מה יאמר? מה אומרים בוידוי? ואחד אומרו, יחיד אחד תפילתו ושליח ציבור אומרו באמצע. מה יאמר? מה אומרים בוידוי? אז מה אתה אומר? מה אומרים בוידוי? שאנו בגדנו, נכון? מה יאמר? אמר רב, אתה יודע רזי עולם. מה זה אתה יודע רזי עולם? אתם מכירים את התפילה הזאת, נכון? אתה יודע רזי עולם, אתה לומד סתרי חול חי. זה הוידוי של רב. זה הוידוי של רב. ושמואל אמר, ממעמקי הלב. אנחנו לא מכירים את התפילה של שמואל לצערנו, הרב היא עבדה לנו. אבל אתם יכולים להבין, ממעמקי הלב, לא יודע מה יש במעמקי הלב. לא יודע מה היה כתוב שם, אבל מה?
זה נוסח, אולי
הוא יתכן להגיד איזה משהו מהקישקס. יכול להיות, לא יודע. רשי אומר, ממעמקי הלב תפילאי. ככה רשי אומר. ככה רשי אומר. ממעמקי הלב. ולוי אמר, ותורתך כתוב למור, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תיתאו. זה וידוי. זה וידוי, איך זה וידוי? זה לא וידוי בכלל. נכון? מה אתה אומר? בסדר, מה זה קשור לוידוי? רבי יוחנן אמר, ריבון העולמים ואדוני אדונים, לא על צדקותינו, אנחנו לא נתרונן לפניך, כי על רחמך הרבים, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה ישועתנו, נכון? רבי יהודה אמר, כי אבוננו רבו מלמנות וחטאותינו עצמו יספר. זה בכלל פלא. מה אדם צריך לומר בוידוי? מה ראינו ברמב"ם? מה אדם צריך לומר בוידוי? את החטאים שלו. ופה הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לדבר על החטאים שלי. זה מוגזמת, זה פגישה מוגזמת. נכון? זה מה שכתוב בגמרא. זה ממש לא וידוי. רבי מנונה אמר, אלוהי עד שלא נוצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו נוצרתי, אפר אני בחיי, קל וחומר ומתעתי, הרי אני מפלג ככלי מלא בושה וכלימה. יהי רצון, זה בכלל וידוי, יהי רצון מפניך שלא אחטא. ומה שחטאתי מפניך, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רבים, והיינו וידוי דרב הכולה שטה, ודרבי מנונה זוטה ביומה דכיפור, והיינו וידויה דרבה. כן, אמר מר זוטרה, לא אמרן, אלא דלא אמר, אבל אנחנו חטאנו. אבל אנחנו חטאנו, תו לא צריך. יש פה איזה מילה שמפריעה לכם? בוידוי, אז מר נונה אומר מה הוידוי? מר זוטרה אומר מה הוידוי? מה זה אבל? אבל מה? מה אבל? מה זה קשור לאבל?
אבל,
מה זה קשור לוידוי? וידוי זה להגיד חטאתי, ולא אשוב לחטא זה, לא אבל חטאתי. מה אבל? מה זה אבל? מה?
אבל מה
חובה?
אבל זה לא הולך לי. טוב, זה לא כל כך קשור לוידוי. דאמר ברם דודי, אבא קיים נקמד שמואל ואבא יתיב. ביום כיפור שמואל ישב, וכמעט השליח את הציבור אמר, אבל אנחנו חטאנו קם מי קם. אמר, שמע מן העיקר וידוי הוא. אנחנו עומדים בוידוי, יושבים בוידוי? חוץ מי? נפילת הפעם זה לא וידוי. נפילת הפעם זה תחנון שאנחנו מתחננים. באיזה וידוי אנחנו יושבים? מה? תפילה זקה. נכון? בתפילה זקה אנחנו יושבים. אז זה גם נקודה לחשוב עליה, שאנחנו יכולים לצרף אותה לפערים שיש בין וידוי של ערב יום כיפור לבין הוידוי של יום כיפור. אז אנחנו נמשיך, תעשו טובה, תשמרו את הדפים האלה לשבוע הבא, אני אצלם עוד כמה. אבל אנחנו למדנו את פשט הסוגיה, עכשיו אני רוצה שנלמד את הרמב״ם, ונלמד את הרמב״ם, זה יהיה קצת שיעור הלכתי, אבל אני אנסה, זה לא ממש שיעור הלכתי, נכון? מה? בסדר. אבל מתוך זה ננסה גם להפיק את ה...
עוד שבועיים.
מתוך זה ננסה גם להפיק את ההבנה של המושג הוידוי. אז רק בואו נסכם את הקשיים שיש פה בסוגיה. א', מה זה מצוות וידוי יום כיפור? מצוות וידוי ערב יום כיפור עם חשיכה. כן, מה זה עם חשיכה? ב', העובדה שהגמרא נתנה נימוק לוידויים הראשונים, והיא לא נתנה נימוק לוידויים השניים, מה זה אומר על הוידויים האלה? ג', שבאחד, לפני כן לא, זה לא היה קשור לתפילה, ואחרי כן זה כן היה קשור לתפילה. ד', כל נוסחי הוידוי המשונים האלה שכתובים פה הם בכלל לא וידויים. וגם הוידוי שכן כבר כתוב חטאנו, מה זה חטאנו? מה אתה מדבר עליי? מה זה וידוי? יש פה שתי דברים, לא שמנו לב לזה, אבל מה זה אבל? וב', מה צריך להגיד? חטאתי. מה זה חטאנו? מי זה חטאנו? נכון? אבל ומה יש בתפילה? מה פתאום אתה אומר חטאנו? איזה מין וידוי זה? מה? איך אני יכול להתוודות בשבילך? מה זאת אומרת? מה זה בשם כל ישראל? איך אתה מתוודא בשם כל ישראל? וידוי זה תשובה. אני יכול לעשות תשובה בשבילך? וידוי הוא תוצאה של התשובה. מה? ומה התשובה בין הגדול?
הוא עושה וידוי בשביל כל ישראל.
איך הוא עושה וידוי בשביל כל ישראל?
זה מה שהוא אומר.
מה זאת אומרת? אפשר לעשות שליחות על וידוי?
כן.
אם אני אומר, תשמע, גרנית, אין לי קורא לעשות תפילת תשובה. אני אתמול דיברתי לשונה, תעשה טובה, תעשה וידוי בשבילי. מה? זה אבסורד, זה מגוחך. מה? מה אתה אומר?
אפשר לעשות את התשובה על ידי
שלי
רק
בבן
אדם לחבר
או? יכול להיות, אבל וידוי, אדם דיבר לשון הרע, הוא צריך לבקש סליחה מחבר, שלא צריך להתוודות. את ההתוודות, את הוידוי הזה, זה נשמע, כל אחד זה נשמע לו באינטואיציה הראשונית, זה נשמע מגוחך לעשות וידוי בשתי אלה.
אם מישהו שלח מישהו במקומו ללכת ולדבר
איתו. אבל אני מדבר עכשיו על הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להתוודות, מה? ולכן מה?
ולכן אתה שולח מישהו אחר.
טוב, זה קשור בכלל לנושא של שליחות במצוות, אבל זה נראה די ברור שאדם לא יכול אדם לא יכול להתפלל על ידי שליח, אדם לא יכול להתוודות על ידי שליח. מה? מה אתה אומר, יהודה? וגם אף אחד לא מינה אותך שליח, אבל גם אם היו ממנים אותך לשליח, זה לא היה עובד. מה, אתה יכול להתוודות על ידי שליח? מה זה אבל אנחנו חטאנו? מה זה הוידוי הזה? כל נוסחי הוידוי האלה הם משונים מאוד. בסדר? אז בשבוע הבא נראה את הרמב"ן על הסוגיה הזאת, את הרמב"ם, וננסה לראות מה מניע את כל אחד מהם.
היום
ב-11
בלילה יש את
כן.
פוניק שבת?
כן.
ופוניק
שבת מוקדם.